אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חבר הכנסת משה סעדה, ליכוד, שלום.
שלום.
מה שלומך?
אתה יודע, בסדר, בנסיבות של, של המדינה הזאת, עם, עם המורכבות שאנחנו נמצאים, אבל אני רק, כאילו, אתה אומר מה שלומי, אנחנו צריכים לזכור, אתה יודע, שמהפעם האחרונה שהתראיינתי פה, שצריכנו להכניע את חיזבאללה, הצלחנו לנטרל את האיום הגרעיני באיראן, דברים שהעולם משתומם ומתפעל.
סוריה.
סוריה, אנחנו בכתר החרמון, הבת שלי היא קצינה, בשלדג, הגיעה לכתר החרמון, שמע, זה אירוע חסר תקדים שמדינת ישראל עושה, כן, נשאר לנו...
אבל תגיד, למה בטלוויזיה, אולי זה נדמה רק לי, כן. כי אני, יש לי פרנויות, למה בטלוויזיה זה נראה כל הזמן שאנחנו מפסידים, והכל רע, והכל לא טוב, ו...
אני חושב שיש לנו...
זה לי רק נדמה או שזה ככה?
יש לנו קבוצה של דבוסתנים, שבאמת מייצרת תעמולה דבוסתנית.
לא, אל תגיד איזה
דבוסתנים. אני אומר, ראית את האומנים למשל, האומנים, ראית את העוצמה של
האומנים. הם חזרו בהם.
לא, הרוב לא. חלק, הרוב לא חזרו.
אוקיי.
עכשיו, יש סעיף חוק שזה עבירה פלילית, תעמולה דבוסתנית, זאת עבירה פלילית. עכשיו, תבין, באמצע מלחמה, אומרים שצהל מבצע רצח, אין צבא בעולם יותר מוסרי. לא רק שאנחנו
יותר גרוע, תיאור אתני.
כן, לא רק שאנחנו הכי מוסרים, אנחנו פועלים כמו שאף אומה בעולם לא פועלת. אתה מגיע עוד אומה בעולם, תבדוק בהיסטוריה, בעת הישנה, בעת החדשה, שמחלקת ציוד הומניטרי לאויב שלה, שבפועל, מה שעושה, וצריך להגיד, וזה כואב, אנחנו מחמשים את החמאס באמצעות הציוד ההומניטרי, כי מעבירים לו גם דלק, מממנים אותו, ומגייסים לו אנשים. הגיל החציוני בעזה, אנשים לא יודעים, הוא גיל 17. בישראל הוא 31 בערך, באירופה הוא אזור 40. זאת אומרת, עד גיל 17 יש לך מיליון אזרחים. אתה יכול כל שנה לגייס 30-40 אלף אנשים נוספים, והם מגייסים באמצעות הציוד ההומניטרי, הם מגייסים אנשים, גייסו עד היום 30 אלף לוחמים, כנגד מי? כנגד הילדים שלנו. עכשיו, זה בלתי נתפס. אנחנו מממנים, מחמשים ומגייסים לחמאס, כאשר במקביל, עכשיו אנחנו חידשנו עוד חידוש. אנחנו גם מביאים להם מהאוויר. עכשיו, אתה יודע מי מביא? חלק זה מדינות ערב. מישהו יודע שאין שם תחמושת? ואני אומר לך בוודאות שיש שם תחמושת. אין אומה שמתנהלת ככה. אין בכל ההיסטוריה אומה, אני קורא לזה אומה בהפרעה, שמעבירה לצד השני חימוש תוך כדי מלחמה. ולכן אני אמרתי כבר בתחילת המלחמה לראש הממשלה. ב-17 לדצמבר 2023. אמרתי לו, כדי שהמלחמה הזאת תהיה קצרה, מה שצריך לעשות, אז זו תוכנית שלי, יחד עם השר שיקלי, זה לבנות עיר הומניטרית, להעביר את האוכלוסייה, ואז אתה נותן שם מזון, ובריאות, ואנרגיה, נותן הכל. אתה הריבון. מי שמחלק את הלחם, הוא הריבון.
איפה תקים אותה?
באזור רפיח, אבל במקביל, בריכוזי ערים, מצור, כמו בעת העתיקה. אני אומר לך, שבועיים בלי דלק, והמחולל לחמצן במנהרות לא עובדים. בלי מים, הם כמו אכברים יוצאים. והיית גומר את המלחמה לא בשנתיים, בחודשיים, והיו משחררים את החטופים מזמן.
ואת זה לא יודעים?
אני חושב שאנחנו לצערי יודעים, והלחצים עלינו גדולים, ודבר נוסף, הצבא לצערי לא מוכן לשנות את הדיסקט ולהבין שחייבים משטר צבאי בעזה. כדי לחלק, אתה הריבון, אתה צריך משטר צבאי. יכבוש את כל הרצועה מקצה לקצה, כל הרצועה, עיר הומניטרית, להעביר את האוכלוסייה ומשם לאפשר לה, למי שרוצה, וכולם רוצים, הגירה אל מעבר לים לאירופה, ומי שנמתקשיב, מי שנמצא בריכוזי הערים, מצור של שבועיים שלושה, הם יוצאים כמו עכברים מהמנהרות שלהם.
תגיד, אתה מכיר את תיק רות דוד ורונל פישר?
מכיר, ניהלתי אותו, העדתי בו.
בזה שאלתי אותך.
תקשיב,
תגיד, כמה שנים זה?
התיק מתנהל, תראה. יש תיק של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ויש התיק של רונל פישר, זה מתנהלים באותו מסדרון, חדר ליד חדר. ממש חדר ליד חדר. אני מעיד כעד הגנה, והייתי בשני התיקים. גם בתיק הזה, גם בתיק הזה אני עדתי. התיק של רונל פישר מתנהל 10 שנים. 10 שנים התיק מתנהל.
זה בסדר גמור. 17 שנה של ליברמן, גם בסדר. אני כמובן אומר את זה באירוניה.
אתה מבין, זה הזוי עכשיו. עכשיו, לא רע, עזוב שהוא מתנהל 10 שנים. ראש הממשלה... אחרי המלחמה באמת הפונומנלית שלנו באיראן, הוא מבקש בקשה תחייה, כי אתה יודע, להתארגן, כי מה לעשות, יש לנו חטופים, יש לנו חיילים, יש לנו אירוע בעזה. הפרקליטות מתנגדת. הוא מביא את ראש המוסד, ראש המלל, לבית משפט, ועדיין הפרקליטות מתנגדת. ואני חשפתי דרך מבפנים, שבמקביל הפרקליטות באה לרונל פישר, ואומרת לו, תגיש בקשת דחייה, אתה יודע מאיזה סיבה? בגלל המלחמה. ודוחים להם. ואמרתי לעצמי, תגידו, השתגעתם? רונל פישר, מה? רונל פישר, בטח, אתה יודע, אמרתי לעצמי, בגלל המלחמה צריך בקשת דחייה, כי הוא היה צריך לרוץ לממד, כל הזמן. אבל לא שבשלה, מה הוא עושה? ופה הבעיה, יש לנו היום, וזה מיעוט, אני חייב להגיד, זה מיעוט בפרקליטות, שעמקת קנאית, שמנהלת מסע צלב נגד ראש הממשלה. ועכשיו, לכן הם דורשים עכשיו 3 ימים בשבוע. לנהל את התיק 3 ימים בשבוע נגד ראש הממשלה.
אבל יש עכשיו, אתה יודע מה שמפתיע אותי? אני אולי כבר לא מפתיע. הם יצאו עכשיו את זה 3 חודשים חופש, לא?
זה לא, זה פגרה מ-15, זה חודש וחצי?
לא, יותר, חודשיים.
לא, לא, אני מכיר, אני מכיר את זה.
נו, חודש, אוקיי, אז אל תצאו לחופש ותמשיכו לנהל, לא?
עכשיו, הם יצאו לחודש וחצי חופש, אבל אמר את זה, עזוב, רצו לחופש, ילדים, עזוב. ראש ממשלה, אי אפשר גם וגם, שאתה מחייב את ראש ממשלה להגיע 3 פעמים בשבוע, אתה יודע שאתה פוגע בביטחון המדינה. עכשיו, אתה מקביל לתיק של רונל פישר, באותה תקופה עכשיו, אתה יודע מה הם רוצים לעשות שם? ראש הממשלה יש תיק אחד על שוחד, אחד בלבד, שזה שוחד זה עבירה חמורה, שהוא קורס בית משפט תמר. רונל פישר יש לו 8 עבירות של שוחד, 12 עבירות שיבוש, 8 עבירות הפרת אמונים, 4 עבירות הלבנת הון, 5 עבירות קבלת דבר מרמה, ועוד רשימה ארוכה, שמה
10 שנים.
שמה, לא 10 שנים, הולכים לסגור בלי כלום, מחירת חיסול. עכשיו שמה, זה לא סיקור רועד, כמו ראש הממשלה, אין שוחד מעטפות. רונל פישר מבקש מאלון חסן מנמל אשדוד, אומר לו, אתה רוצה שנסגור לך כתב, את התיק נגדך? $150,000. ככה אומר לו, תביא לי 150 אלף דולר.
הייתה מזוודה שם.
אנחנו תיעדנו את הדברים, הייתי במחלקה לחקירות שוטרים, ואז אלון חסון אומר, הוא מבקש 150 אלף דולר, תביא לי 150 אלף דולר כדי שאני אתן לו. עכשיו, הלכתי לחשב של משרד המשפטים, אמר, תן לי 150 אלף דולר, מזומן. הוא מסתכל עליי כאילו השתגעתי, אומר לי, מי יביא לך 150 אלף דולר? אמרתי, אבל אני חייב עכשיו. אני אישית הייתי צריך של החוקרים שלי להביא מנדבג מכל מיני בנקים מזומנים של 100 אלף שקל, וכל השאר גזרנו נגזרות נייר. גזרנו נגזרות, 100 אלף שקל שמנו בסק, בתיק, וכל השאר שמנו נגזרות נייר, כדי שאם ישקול את זה ייראה לו כמו 150 אלף דולר. זה מה שעשינו. ותיעדנו את זה, תיעדנו ועצרנו אותו בזמן היבט שהוא מקבל את הכסף. אתה מבין, רק על זה זה עבירות של 30 שנות מאסר. אתה יודע כמה הפרקליטות הולכת לבקש? הולכת לבקש ככה, תקשיב. שנה, שנה וחצי, למחוק את כל הסעיפים האחרים שאמרתי, וכבר סגרו עם השופט הכושל שם, יחד עם פרקליט המדינה המושחת עמית אייסמן, שהשופט ייתן לו גג עבודות שירות. אתה מבין את האי צדק? למה? כי רות דוד היא פרקליטת מחוז. עכשיו, אתה מבין שאם הוא מקבל גג עבודות שירות, אם אתה סוכם את כל העבירות מעל 100 שנות מאסר, רות דוד, שהיא רק בחלק מהעבירות, היא פרקליטת מחוז, מה היא תקבל? עובד מצטיין בשירות המדינה. אז היה לא הגיוני בעליל. עכשיו, הכל קורה בראש גלי, הכל קורה, הכל. חדר, עכשיו, חדר ליד חדר. התיק הזה מתנהל 10 שנים, וזה בסדר גמור. אתה חושב שרונל פישר מעיד 3 פעמים בשבוע כמו ראש הממשלה? אפילו לא פעם, במקרה טוב פעם אחת. במקרה טוב פעם אחת. אחרי כל העבירות הללו. פעם אחת בשבוע. ומחירת חיסול של כל התיקים. מחירת חיסול, עכשיו שהראיות פה, הם חד ערכיות, הם ברורות. אני אומר להם, אז הם תצפו, הכל בגוגל, תצפו. הכל ברור. אבל ככה זה, שאתה רונל פישר, ואתה מקורב לאנשים הנכונים, ואתה עושה עבירה עם רות דוד, שבמקרה, אתה בטח יודע, פרקליטת מחוז, בפרקליטות תל אביב לשעבר, חברה של פרקליט המדינה, של היועצת המשפטית לממשלה, באותה הברנז'ה, אז הכל מותר לך, ובסוף את התיק שלך סוגרים במחירת חיסול. אין צדק, אין דין ואין דיין במדינת ישראל.
אתה יודע למה אני שותק?
כן, כי זה...
כי זה לא יאומן.
ואני עצוב. כי בסוף, הקטע הקנאית הזאת, בסוף, היא פוגעת בילדים שלי, היא פוגעת בחטופים, היא פוגעת בחיילים. כי שאתה דורש מראש ממשלה 3 פעמים בשבוע, ואתה יודע שזה לא הגיוני, ואתה יודע שזה לא קורה בשום תיק. אז ראש הממשלה, במקום להתפנות לעיקר ולמה שחשוב, הוא צריך להתעסק ב3 פעמים בשבוע. עכשיו, תקשיב, אני מעיד פעם אחת בשבוע בתיק של ראש הממשלה. ואין מה לעשות, אני צריך להתכונן לי, ואני חבר כנסת, אני לא ראש ממשלה, אין מה להשוות במה שעל הכתפיים שלי לשל ראש הממשלה, כי היינו חפס. ואני אומר, אני לפני העדות מתכונן בצורה רצינית, ואני כמובן יום העדות, שאתה יום העדות צריך להביא זה מול 3 שופטים, מול פרקליטים, סנגורים, תקשורת, צופים, ואתה מאוד דרוך, יום שלם אתה נחקר. זה שואב ממך את כל הכוחות. עכשיו תבין, 3 פעמים בשבוע ראש ממשלה, אז מתי הוא יתעסק בעיקר? מה אנחנו רוצים ממנו? עכשיו, גם הפרקליטות יודעת שאתה קורס. ואני אומר לך, בפגישות שלי עם אנשי פרקליטות, הם אומרים לי, משה, אתה צודק. צריכים להשתחרר מהתיק הזה. התיק הזה הוא יוצר שסע ופצע בחברה הישראלית. צריך להשתחרר מהתיק הזה. אז אני אומר להם, תגידו לעמית איסמן.
טוב.
והם יודעים בעצמם שיש
את זה לא ישר. היות והזכרת את החדר הסמוך בו מתנהל נתניהו, אני אשאל לך שאלה. היועץ המשפטי שיקר, כך אמרת?
עמית חדד, הסנגור, ריטמן היה ראש להב. קיבלנו מידע בסוף שנת 2015 שריטמן ראש להב, מי שאחרי גם על התיקים של נתניהו, בהתחלה של שרה, חמגשיות, אחר כך תיקן נתניהו, היה חשוד במעשה מגונה. חקרנו את המתלוננת, התברר שהיא אמרה שהוא אכן עשה לה, היו עדים, תיק סגור. ואז את מי הוא אישים שתפר לו את התיק? ראש הממשלה בנימין נתניהו. הוא ולא אחר, הוא אישים את ראש הממשלה. דיווחתי על כך ליועץ המשפטי לממשלה, שעמית חדד חוקר אותי על דוכן העדים, הוא אומר לי, הוא מחדש לי, הוא אומר לי, תדע לך, היועץ המשפטי לממשלה נחקר פה בבית משפט, ואומר, לא ידעתי שריטמן מאשים את ראש הממשלה בנימין נתניהו, שתפר לו את התיק הזה. למה? כי אם הוא יודע את זה, אז הוא בניגוד עניינים. אם ריטמן חושב שראש הממשלה תפר לו תיק, הוא יכול לחקור את ראש הממשלה, הוא בניגוד עניינים.
נכון.
גם שי ניצן והיועץ המשפטי, אסור להם לשלוח אותו לחקירה. אז הוא אומר, לא ידעתי. ואז שואל אותי, משה, מה אתה אומר על הדברים שאומר? אמרתי לו, אני אומר לך שהוא משקר, כי אני אישי דיווחתי לו, וכדי להוכיח לך שאני צודק, המחוזי נמצא מול הפרקליטות, בית משפט מחוזי. תלכו, תוציאו את הפרוטוקול מאותו יום, ותראו שאני דיווחתי. אחרי שבועיים ימים, מגיעים עוד פעם לעוד דיון בבית משפט, השופטים מגיעים עם כאילו מעטפה חתומה, והולכים לחדר לפתוח אותה את הפרוטוקול. ואז הם נכנסים אחרי כמה דקות, ואז הם אומרים, בדקנו את הפרוטוקול, ומתברר...
שדיווחת.
והתברר שככה הם אמרו, אחד המשתתפים דיווח בזמן אמת על כך שריטמן חושד בבנימין נתניהו. ואז אני אומר, תקן אותם, לא אחד המשתתפים, משה סעדה, אמרו לי, אתה צודק. ואז התובעת עוברת לשאלה הבאה, יהודי תירוש, אני אומר לה, סליחה.
איך זה?
איך את עוברת לשאלה הבאה? את מבינה, זה רעידת אדמה, עד תביעה משקר? זה אירוע חמור מאוד. זאת עבירה פלילית. יועץ משפטי לממשלה, שאת דעת אותו, שיקר, נגד מי? נגד ראש ממשלה, בתיק של ראש ממשלה. זו רעידת אדמה, איך את יכולה להמשיך? ואני מתקרב אליה. ואני זועק את הזעקה הזאת, אני אומר, אני בא מהפרקליטות. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שאת כאילו לא מנידה אפילו אפף? אני הייתי מפסיק את התיק, אז אומר, עד כאן, קשלתי. ולא אכפת להם, ולא אכפת להם. אני אומר את הדברים, הייתי בשרת רגשות, כי באמת הפריע לי הדברים. למחרת אני מסתכל בעיתון הארץ כותרת, משה סעדה אם על התובעת. היועץ המשפטי לממשלה שיקר, לא רלוונטי, לא מפריע להם. זה קט קנאית. שמוכנה לצאת למצע סלב ולשרוף הכל. הכל בשם השנאה לנתניהו.
אתה יודע, המאזינים שלנו, שיש רבים כאלה, שומעים את מה שאתה אומר, ואומרים איזה מדינה הבאנו את עצמנו. איך יכול להיות שדבר כזה קורה במדינה מתוקנת? אלא אם כן, אנחנו מדינה לא מתוקנת, שכל אחד עושה במה שהוא רוצה.
אני חושב שאנחנו מדינה...
אני לא יודע, אותי זה מאוד מעציב, אני לא יודע מה זה עושה לך, אבל אותי זה לא רק מעציב, אני שואל איך אני גדל פה את הילדים, את הנכדים שלי.
אז קודם כל אני חושב שיהיה תיקון, אבל לפני התיקון, תראה.
איזה תיקון יהיה?
אני חושב שמי שאחראי לזה, זה שני אנשים. היועצת המשפטי לממשלה, גלי ברב מיארה, ועמית איסמן. היא לא מקצועית וכושלת, והוא איש מושחת, האיש הזה. והוא לוקח את המדינה לפי פחד, בהחלטות שלו, ברדיפה שלהם אחרי חיילים, אנחנו רואים את זה בכמה תיקים, איבה והפצרית, גלי ברב מערה והפצרית, ולכן אני חושב, בתוך הפרקליטות, אני שמעתי קולות של בכירים מאוד בפרקליטות, ואומרים לי, אני מצטט, עמית איסמן איש מושחת, בכיר מאוד בפרקליטות, אומר לי, ואני אומר לו, למה אתה אומר לי?
זה שמע מאוד חמורה, שאתה אומר אותה ברדיו.
ואני אומר אותה...
אמרת את זה כבר במקרים נוספים, אני יודע.
אבל אני אומר אותה בצורה חדה וברורה. זה קול שנשמע בפרקליטות. ואני אומר לך שבפרקליטות לא רוצים.
אבל אסור להגיד את זה.
חובה להגיד.
יש לך הוכחות?
ברור. ברור, תראה איך הוא מתנהל בתיק נתניהו. אני מראה לך תיק אונל פישר. אני מראה לך. תבדקו אתם. תיק אונל פישר, האשמות כל כך חמורות. דוחים, התיק מתנהל 10 שנים ומחירת חיסול של התיק, מקצה לקצה, מוחקים לו את כל העבירות, כל העבירות כמעט נמחקות לו. לעומת זאת תיק ראש הממשלה שברור לכולם שהתיק הזה קורס, לא אני אמרתי, בית משפט אמר, מתנהלים אחרת לגמרי. ולכן טוב, אני אומר, הדברים האלה מובהקים.
טוב. הפרשה עכשיו של האימות בין שר ביטחון לבין רמטכ"ל, מה יש לך לומר?
אני חושב שהרמטכ"ל התבלבל פה בניווט. הוא פשוט התבלבל בניווט.
שאומר מה?
שהוא צריך לזכור, אין לו סמכות לא לתדרך, לא על ראש הממשלה, לא על שר הביטחון, לא להאיים, אתה מכיר יותר טוב ממני, כל הגורמים, גורם בכיר.
ידוע, כן.
ברור לכולם מזה, לא להאיים, לא לתדרך, לבצע. עכשיו, אם הוא לא מסוגל לעשות את זה, ראש הממשלה צריך לקרוא לו לדגל, להגיד תודה על מה שהוא עשה, גם המלחמה באמת, באמת, המופלאה באיראן, ועל כל מה שהוא עשה למען ביטחון ישראל, להגיד לו, להצדיע לדגל ולהגיד לו תודה. לא יכול להיות שהוא יתבלבל בין דרג מבצע לדרג נבחר. מי שקובע, זה הדרג הנבחר. אני שואל אותך, אם הוא היה רמטכ"ל, איזה מגד היה מחליט, לעשות מה שהוא רוצה. מה שהוא רוצה, הרמטכ"ל מוריד פקודה, והוא היה מחליט המגד הזה להיכנס למקומות אחרים. מה היה קורה? היה מודח באותו יום. זה לא יכול להיות. אני, כבר שהוא מונה, אמרתי, זה לא נכון למנות אותו. למרות כל מה שהוא עשה, בגלל שהוא מאותו הכפר, מאותה קונספציה. אני מזכיר לכם, 2015, 2018, הוא אלוף פיקוד דרום. הוא חלק מהקונספציה. אנחנו צריכים לנער את הקונספציה. אנחנו צריכים להביא אנשים ערכיים, ימנים, לאומיים, שיקשימו עם מדינות ימין. מזכיר לך שאלי שרבי תמונה, ביום הזה שהוא מונה. וכולם שיבחו, כולם אחו כפיים, ראש הממשלה הודיע על המינון, ואני אמרתי, סליחה, הוא קפלניסט בכלל. הוא קרא בעיתון הארץ, לגלי בערב מערה להציל את המדינה מפני ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואמרתי, איך יכול להתמנות? אמרו לי, אבל מינו אותו. אמרתי, סליחה, לא, אנחנו צריכים אנשים ערכיים, כמו זיני, כמו וינטר, אנשים ערכיים, ימנים לאומיים. לא עוד מאותו הכפר, מאותה קונספציה. אני רוצה לפרק את הקונספציה, לנער אותה, לשנות אותה.
כן, אבל זה לא העניין. העניין הוא קצת שונה. למה הוא שונה? תראה, זה לא אותו דבר כאשר המטכ"ל מחליט למנות תתי אלופים בישיבה ששר הביטחון אפילו לא מודע לה. כן, אמרו לו, מחר בשעה 2 יש ישיבת שיבוצים.
כן.
וראש הממשלה לא יכול ללכת, סליחה, שר הביטחון לא יכול ללכת, כי ראש הממשלה קרא לו. אז הוא אומר לו, תדחה את הפגישה, והפגישה לא נדחית, והיא מתקיימת, ומודיעים לתתי אלופים שהם ממונים לפני שהשר חתם עליה.
בלתי סביר בלתי.
אני אגיד לך משהו. כן, אתה יודע, אני הייתי באיזה שהם מקומות שאני לא ראיתי דבר כזה. המשטרה?
אני בא מהמשטרה. אני בא מהמשטרה, ותמיד היה עימות בין השר לבין המפכ"ל. ושום מינוי לא היה עובר עד ששניים היו חותמים. והיו הסכמות, היו לפעמים, אתה יודע, מאבקים.
אני יודע, למינוי שלי חתומים שניים.
שניים. השר והמפכ"ל. אין דבר כזה, אין דבר כזה שזה לא עבר חתימה של שניהם.
נכון.
עכשיו, הרמטכ"ל יודע את זה.
חותמת גומי, מה זה?
הרמטכ"ל יודע את זה. עכשיו, שר הביטחון הוא לא חותמת גומי, שר הביטחון הוא מתווה מדיניות. שר הביטחון צריך, למה עשו את זה מלכתחילה? כי שר הביטחון צריך למנות אנשים שיקשימו בסוף את המדיניות שלו ואת המדיניות של
כאן. הממשלה.
והוא שר הביטחון, והתפקיד, ואני רוצה שהוא יפקח דווקא בגלל הקונספציה. דווקא בגלל הקונספציה שהצבא שגע בה. הצבא והשבק שגעו בקונספציה ושאלון מחיר כבד. אני רוצה פיקוח אדוק של השר ישראל כץ, שאני סומך עליו עד מאוד, ושל ראש הממשלה, וזה התפקיד שלהם. עכשיו, אם הוא מתבלבל בניווט, זמיר, שיצדיע לדגל.
היות ואני מכיר את זה, אני רוצה שאתה תסביר למי שלא יודע, איך נעשה בעצם השיבוץ של קצונה בחירה במשטרה, ובצבא.
זה נעשה בצורה, עולים שמות. וגם
מי עשה, מעלה את השמות?
בדרך כלל, המפכ"ל או הרמטכ"ל מעלים שמות, ויש שיח, והשמות מגיעים גם לצד, גם לשר. ויש שיח ביניהם, הוא אומר, אני רוצה את זה, הוא רוצה את זה, יש הסכמות, ממש. מנהלים מסע ומתן על השמות, כאשר גם השר תמיד
כל
מבקש
שם כל שם בנפרד.
כל שם ושם בנפרד, יותר מזה, הוא מבקש לדעת מבעוד מועד, כדי ללמוד עליהם, ללמוד, לשאול,
מזה,
לפי לרעיין אותם, אפילו
בדיוק,
לרעיין
ולעיתים
אותם.
ולעיתים הוא מזמין אותם לרעיון במשפטות.
לרעיון כדי להכיר.
מדויק.
בצדק אומר, אני לא חותם את גומי פה, אני נכון. לא עציץ, אני מתווה מדיניות, ובסוף, אחרי תמיד הורדות ידיים, יש הסכמה. לא ראיתי מהלך כזה, שהרמטכ"ל באופן חד צדדי, לא אומר את השמות, לא אומר מי המועמדים, מחליט, מעדכן אותם, מעדכן את התקשורת, ואז מעדכן את השר. זה בלתי מתקבל על הדעת, וטוב עשה. השר ששם לו קו אדום ואמר לו, עד כאן אני לא מאשר אותם. עד שלא תהיה ישיבה, וידונו מלכתחילה.
אבל תגיד, למה זה נעשה כך? מה, תראה, ישראל, כץ, השר, עמד על כך שזמיר ימונה.
נכון.
למרות שראש הממשלה לא רצה אותו כל כך. הוא, אני לא יודע אם כופף לו את היד או לא, אז אני לא הייתי שם, אבל היו שיחות.
ישראל תמך בו מקצה לקצה, ואני אומר לך, אפילו שיח שלי עם ישראל, לא מזמן, הוא אמר לי, אני תומך בו. ואחרי שהוא תמך בו, גם פומבית הוא תמך בו לפני שבוע, באימות שלו מול בנימין נתניהו, ראש הממשלה, ישראל כץ במי תמך? בזמיר. והוא גיבה אותו ציבורית, ומיד אחר כך מה הוא עשה לו? הוא ניסה להראות לו, כי זמיר לשר, מפה הבא לבית, וזו טעות, דרג מבצע, הוא מבצע, דרג נבחר, מחליט מדיניות, וכן, גם טוב, שותף במילים אז, של אנשים.
אז בסדר. מה, הטלוויזיה לא יודעת את זה? הפרשנים הפוליטיים לא יודעים את זה? הפרשנים הצבאיים לא יודעים את זה?
לא, ברור.
אני שמעתי אתמול את ניר דבורי שאומר, נעשה פה משהו שהוא לא תקין. אז אני לא כך הבנתי, לא תקין במי, במה?
הפרשנים הללו, כמו אביעד גליקמן שהוא פרשן משפט, אותו דבר, פרשנים צבאיים, הם לא פרשנים. הם דוברים. הם דוברים של הרמטכ"ל, הם דוברים של היועמ"ש, דוברים לכל דבר ועניין. ומהמקום הזה הם משמיעים, הם מעדדים את הקול של זמיר. הם לא עיתונאים, הם לא דוברים עצמאים, שאני מצפה מהם לבקר, לפעמים להגיד הרמטכ"ל צודק, לפעמים לבקר אותו, אלא מעדדים את האמירות שלו. ולכן זה לא נכון, ולכן זה לא נראוי, וטוב עשה ישראל כץ שהציב קו אדום, ואמר לו, עד כאן, ואני מקווה לטובת כולנו, באמת, שזמיר יתיישר, כי אנחנו לא צריכים, בסוף לא צריכים להתעסק בזה כרגע, אנחנו במלחמה, יש לנו חטופים שצריכים להחזיר אותם, יש לנו
טוב,
חיילים שנלחמים גם
אני
עכשיו,
הולך,
זה העיקר.
אני הולך להדגיר אותך בעוד שאלה.
שמחה.
תראה, כשאני צופה במשפחות האומללות האלה, וליבי איתם,
מאוד.
אני קטונתי מלהביע רבע דעה על התנהלות כזו או אחרת, אני לא יודע איך אני הייתי מתנהג. אבל, כולם במהלך חודשים טוענים, דורשים, אדוני ראש הממשלה, תפסיק את המלחמה, תשחרר את החטופים. ואז הוא אומר, אני מנסה, בסדר? הם אומרים, לא נכון, זה הכל פוליטי, אתה לא רוצה להפסיק את המלחמה. זכותם להגיד את זה. אבל אני יודע, ואתה יודע, כי אני שומע גם את ארצות הברית, בטח לא את החמאס, נכון. אבל אני שומע את ארצות הברית.
אין
אני שומע את ארצות הברית, ויותר מזה, אני אספר לך, ביום רביעי בשבוע שעבר, לא שבוע שעבר, לפני שבועיים, התנהל בשעה 4 אחרי צהריים דיון בטורקיה, היו שם ראשי חמאס, טורקיה, החברים הטובים מאמירויות הגיעו, וגם מקטר, והיה שם שר החוץ של טורקיה. וסליחה, והמצרים היו שם גם, זאת הייתה ישיבה, לא יודע אם אתה יודע עליה, אני יודע, ולחצו על החמאס להתגמש.
נכון.
מה זה להתגמש? לקחת את המתווה שאתם בעצמכם הצעתם נכון. אותו. רציתם פעימה אחת, הפסקת המלחמה. תמצו את זה, תגידו כן. היו שם צרכות בחדר, לא החמאס על הטורקים, אלא הטורקים על החמאס.
נכון.
עכשיו, דבר כזה צריך להדעת אותו פה בארץ, להבין. אבל אם אני שומע שעושים הפגנה, ובהפגנה אומרים, אתם לא רוצים לשחרר את החטופים, מאחר וזה עניין פוליטי של ראש הממשלה, אני אומר, אולי. אבל כשאני שומע את נשיא ארצות הברית, ואת שליחו ויטקוף, שאומרים, רבותיי, זה לא ישראל. ישראל מסכימה לשחרר את כולם עכשיו, את החטופים, ולהפסיק את המלחמה. אז משהו לא מסתדר לי בראש. תסביר לי.
אני אגיד לך, החטופים זה באמת פצע בלב האומה שלנו, ואני חושב שהפצע הזה לא יגליד עד שלא נשיב אותם הביתה. ואני באמת ליבי ליבי על המשפחות ועל התחושות שלהם, מה שהם חווים, תחשוב, כל יום, שאנחנו יושבים פה, שעה, שעה, דקה, דקה, שנייה, שנייה. באמת, הקושי הוא כבד מנשוא, וליבי יוצא אליהם. אבל הם צריכים להבין, וביטקוף אמר את זה, וכתבת לומר, אין לנו צד שני, צד שני לא מעוניין בשום פנים ואופן בעסקה, והדרך היחידה להוציא אותם, זה באגרוף של ברזל חזק, לעשות עליהם מצור, הרי אנחנו מעבירים להם מזון ומתעללים בחטופים, לא נותנים להם אוכל.
עושים מצור, אבל תראה, אני מנסה להבין, הרי בעצם החמאס יודע, שברגע שהם שחררו את כולם, איך אמר מי שאמר, יפתחו שערי גיהינום. כן. הם יודעים את זה.
זה תעודת הביטוח שלהם.
עכשיו,
הם רואים
תעודת
תעודת ביטוח.
אז הם ישחו אולי 10, ואת 10 האחרים יישארו שם, אלוהים יודע עד מתי.
גם לזה הם כבר לא מוכנים, בעבר הם הסכימו לזה.
כן.
גם לזה הם אומרים היום, יש לנו תעודת ביטוח של 20, עכשיו מה שהם רוצים בסוף, זה שיקום הרצועה, להחזיר אותם ליכולות שלהם, ולאיים על מדינת ישראל.
לסגת מהפרימטר ולקבל...
וגם ציר פילדלפי, גם ציר פילדלפי, ולהפוך את הבוץ העזתי, לבוץ בעוטף ובסדרות. והם רוצים להכניע את מדינת ישראל. אני חושב שחלק מהקונספציה הייתה חוסר ההבנה שלנו, ושל המערכת הצבאית ושל השירות, שהם חשבו שהשבק, שהחמאס לא רוצה להשמיד אותנו. החמאס רוצה לנהל איתנו סכסוך, וזה לא נכון. החמאס וכל ציר הרשע האיראני, גם
הוא אומר
להשמיד את מדינת ישראל. זאת הייתה הכוונה שלהם, זאת הייתה המטרה שלהם, וזה מה שהם רוצים לעשות עכשיו. ואם לא נשמיד אותם, כמו שהשמידו את הנאצים, מדינת ישראל תמצא את עצמה בסכנה קיומית, וטוב שראש הממשלה הראשון להוביל את הקו של ללכת עד הסוף, עד להשמדה, ואין לי ספק שגם נשמיד את החמאס, כמו שניתן לו את היום הגרעיני באיראן, וגם נחזיר, גם נחזיר אגרוף של ברזל, ממש לא, זה לא סותר. ברגע שיש לך אגרוף של ברזל, וברגע שאתה תרעיב את אנשי החמאס,
אבל הם יכולים להרוג אותם.
לא, ממש לא. אני חושב שיהיה אגרוף של ברזל, ותהיה עוצמה, ננהל איתם מסע ומתן עם בודדים מהם, ונצליח לשחרר את החטופים. אין דרך אחרת. אין דרך אחרת, זאת לא אמת. אמר את זה ויטקוף, אמר את זה הנשיא טראמפ. אין דרך אחרת. ראש הממשלה הפך כל אבן. נשיא ארצות הברית, הוא בעל אינטרס הכי גדול לשחרר אותם. הוא גם אמר, אני מזכיר לך, אוטוטו יש עסקה. הוא האמין בזה. ומי הוליך אותו שולל? כמו שהוליך את כל העולם. החמאס מוליך את כל העולם שולל, כולל את הטורקים, כולל את הקטרים, כולל את ארצות הברית. והגיע הזמן אמת. הגיע הזמן להשמיד את החמאס.
הייתי משמע לך הקלטה ששמעתי אותה אתמול, אבל משום מה היא ברחה לי. אבל את הדברים שאני שמעתי, אני קצת לא הבנתי. בוא נגיד שזה נשמע לי קצת עזוי. שישראל זיו אמר ב-103, אתה יודע מה אמר?
לא.
שעוד מעט ראש הממשלה ירשים את החמאס ב-7 לאוקטובר.
זה משהו... תקשיב,
אתה ראית את זה? שלחתי לך את זה.
אם הוא אמר את זה, זה במחוזות ההזיה. תגיד,
אתה יודע מה, אני אומר לך מה קראתי, וגם ראיתי קטע וידאו. עכשיו אני מקווה שזה לא AI,
האשמה שלי כלפי אנשי הצבא, שלא הבינו, שאיראן, יחד עם כל ציר הרשע הזה, פועלים להשמדת מדינת ישראל. הרי הם אמרו את זה, הם נערכו לזה, הם אגרו נשק ומזון לזה, הם עשו הכל,
תגיד,
ואנחנו התעלמנו, וזה חלק מהקונספציה.
אתה יודע מתי נפתחו הסימים?
יום, לא באותו יום, יום לפני. אתה עכשיו,
אתה אני, טועה.
אני בא מעולם הפלילי.
אתה טועה.
מה, למה?
יום רביעי בלילה.
מטורף. עכשיו, אני בא מעולם...
נפתחו הסימים ביום רביעי בלילה.
שארגון פשיעה פותח סימים, אני בא מעולם הפשיעה. שארגון פשיעה פותח סימים, אני מבין שהולך להיות
שגם אני מכיר אותו
נכון,
קצת.
נכון, גם אתה. אתה מבין שיש אירוע, אתה מבין אם ארגון פשיעה פותח סימים ומתקין אותם בטלפונים שלהם, אתה מבין שהוא הולך לבצע פשע. הכל היה ברור, היה לנו את התוכניות, היה לנו את נקודת הזמן, היה לנו פתיחת הסימים, היה לנו את זה שלא מצאנו את כל המפקדים בנוחבות, והתעלמנו, קיינו בקונספציה שהם לא מעוניינים להשמיד אותנו. לא עזר לנו שהם אמרו את זה, שהם זעקו את זה, שזה באמנה שלהם. זה חלק מהקונספציה. ולכן צריך להביא אנשים שהם לא בקונספציה הזאת, והם יודעים לנער את הקונספציה הזאת.
תגיד, מה אתה אומר על זה שחלק מהאנשים, אני לא כל כך שותף לזה, שמדברים על קונספירציה?
אני, תקשיב, אין פה קונספירציה. יש פה תפיסות עולם, אין פה, יש פה תפיסות עולם שקויות, שמאל פרוגרסיבי, שהובילו אנשים להאמין שאנשים שם רוצים לחיות לצידנו, ולא, הם רוצים להשמיד אותנו. זה מה שיותר מפתיע אותי, שיש מתי מעט שעדיין אוחזים בדעות הללו, שלא יתעוררו אחרי 7 לאוקטובר. ואני אומר, אחרי 7 לאוקטובר אנחנו צריכים להתעורר ולהבין שהם רוצים להשמיד אותנו. וככה צריך להתנהל מול הרשות הפלסטינית, ככה צריך להתנהל מול החמאס ולהכניע אותם.
שאלה אחרונה. הרבה מאוד מדינות מדברות עכשיו על הכרה בזמן הקרוב במדינה פלסטינית.
זה פייק. לא באמת זה מעניין אותם. יש, תקשיב, למדינות האלו יש לחצים. המדינות האלו מודות למדינת ישראל על מה שהשמיד את הגרעין האיראני, שהם מאיים גם על אירופה.
מה זה
הרי
פייק?
הרי מי שמאוים יותר.
נשיא ארצות הברית אמר, אני נגד כל הדברים האלה, אבל הוא כל בודד באפלה. כי אני שומע יש... את אוסטרליה, גרמניה, ניו זילנד, צרפת.
יש היום לחצים בדיוק במדינות אירופה הללו, מה הלחץ שלהם? יש כל פלסטיני מאוד ומוסלמי, רציני שם.
שמשפיע פוליטית.
שמשפיע פוליטית, והם צריכים לפלטר אותו, והם צריכים לפלטר אותו. עכשיו, תבין, הם בבעיה, הבעיה, ואני מבין אותה. הבעיה של מלחמה שנתיים, זה בעייתי. הרי כל מדינות ערב, ערב הסעודית, מבחינתם תשמיד כמה שיותר מהר את החמאס, ונעבור להסכמי שלום. לשם העולם מכוון. אני רואה למרחוק, וראש הממשלה כמובן, אנחנו נשמיד את החמאס, נאגר את העזתים, כי רובם רוצים הגירה.
אתה לא יכול להשמיד אבל אידיאולוגיה.
ברור שכן, הנאצים הושמדו.
לא אידיאולוגיה.
לא, תמיד יהיו כיני התנגדות של נאציזם, אבל כמה? מול אומה נאצית.
יש לך אותו דבר ביהודה ושומרון.
לא. הייתה לך אומה נאצית, שדגלה באידיאולוגיה נאצית.
90% מהאנשים תמכו בטבח השבעה לאוקטובר.
והנאצי ובגרמניה...
לא, אני מדבר על יהודה ושומרון.
ובגרמניה הנאצית כמעט כל המדינה הייתה נאצית, והצלחנו למגר את הנאציזם, לא אנחנו, לא מדינת ישראל, אלא העולם החופשי. אם נלך בצורה ברורה, כמו שראש הממשלה עושה עכשיו, ונשמיד את החמאס, ולא נאפשר לו להרים ראש, אני אומר לך שעוד כמה שנים לא יהיה פה חמאס, ולא רק שלא יהיה פה חמאס, יהיו פה הסכמי שלום וסחרי מדינות ערב, ובאמת נהיה בעידן אחר.
המשפט האחרון שלך אהבתי.
מה, אופטימיות. אבל אני חושב שראש הממשלה הביא לזה. אתה יודע, לפני כמה חודשים, בכל מקום שהתראיינתי, אמרו לי, מדינת ישראל לא תנטרל את הגרעין האיראני.
מתי היו בחירות?
יולי, עוד שנה, עוד שנה, עוד שנה, כן, שנה, שנה ומשהו.
חבר הכנסת משה סעדה, תודה.
תודה רבה לכם.
שבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.